פרשת בשלח, אנחנו נעסוק היום במי מריבה. כתוב במקור הראשון, ויסה משה את ישראל מים סוף, ויצאו עם ברשור וילכו שלושת ימי מדבר ולא מצאו מים. אחרי המאורע הגדול של יציאת מצרים ועשר המכות וקריאת ים סוף, אחרי הפתוס הגדול הזה, טרח, נפילה, אין מים. אומר רש"י, למה כתוב ויסה משה את ישראל מים סוף? למה לא כתוב נשאו? אומר רש"י, שיאן בעל כורחם, בכוח. למה? שיתרו מצרים סוסיהם בתכשיטי זהב וכסף ואבנים טובות, והיו ישראל מוצאים אותם בים, וגדולה הייתה ביזת הים מביזת מצרים, שנאמר, תורי זהב נעשה לך עם נקודות הכסף, לכם יצרכו להשיאן בעל כורחם. זאת אומרת, היה כל כך הרבה כסף וזהב, שבני ישראל ככה חטפו הכל הכל, ולא יכלו לעצור את עצמם, לא יכלו להפסיק עם זה, ומשה אמר להם, חבר'ה, חלס, מספיק, תפסיקו עם זה, נוסעים. הייתה בעיה שעם ישראל לא יכל לעצור את עצמו, היה שפע עצום, לא יכלו לעצור ולהגיד די. ואז בהמשך, ויבואו מרתה, ולא היה להם מים, לכן קרא שמה מרה. רואים חז"ל, מה הם חיפשו? מים. לפי המדרש, הם חיפשו תורה. אין מים, אלא תורה. ואלון העם על משה, למור מה נשתה, ויצעק אל השם, ויראו השם עץ, וישלך אל המים, וימתקו המים. המים הומתקו על ידי עץ. איזה עץ? יש גרסה שאומרת עץ תמר. שמעתי מהרב מאיר טויבר, ראש ישיבת נתיב מאיר, שתמר זה עץ, העץ היחיד שגדל במדבר, במקום הכי הכי מלוח, אין מים, אין שום דבר, הוא שולח שורשים עמוקים ומצליח לגדל את הפרי הכי הכי מתוק, עם הסוכר הכי גבוה מכל הפירות כולם. מה בעצם הולך פה? עם ישראל רוצה לקחת כסף, זהר, אבנים טובות. הוא לא יודע מה זה, עבדו חעמים, תודה רבה. עם ישראל לא יודע מה זה להפסיק, חלס, מספיק. ואז הכל נהיה מר. הכל נהיה מר, ואיך הכל מומתק על ידי תמר. מה זה תמר? שולח שורשים עמוקים, עמוקים. הוא לא מתייאש עד שהוא מגיע למי תהום ויש לו פרי הכי מתוק. יש פה בעצם לימוד עצום שנוגע לכל אחד ואחד מאיתנו. לימוד תורה זה נכון לגבי כל דבר בחיים, אבל כרגע אני מדבר על לימוד תורה, דורש מאיתנו עמל. עמל, שום דבר לא בא ככה. נכון לגבי לימוד תורה, נכון לגבי עבודת השם, נכון לגבי סתם ללמוד באוניברסיטה, טריגונומטריה אנליטית, לא יודע מה. כל דבר דורש עמל. אם אתה לא עמל, לא תגיע לשום מקום. יש גמרא במסכת שבת, פעם הזכרנו אותה, על דרכי האמורי. יש דברים שאסור לעשות משום דרכי האמורי. אחד מהם, חוץ מכבודכם, סליחה על הדוגמה, הגמרא אומרת, המשתנת בפני קדירתה כדי שתתבשל מהרה. היה לאמוריים מנהג, היו מטילים מימיהם ליד הקדירה, הם הבינו שזה גורם לתבשיל להתבשל מהר. בחיים אל תעשו את זה, משום דרכי האמורי. ואנחנו אומרים לעצמנו, כאילו, מה אתם רוצים? א', העם האמורי, זה כבר פסה, לפני אלפי שנים נעלם. וב', מישהו לאחרונה שם את התנור לבשירותים שלו? מי עושה כזה? מי יכול חושב כזה דבר? מסביר הרב קוק בספר אין היה. יש הד לזה, זה נורמלי ככה? כל ההד, כן? טוב. מסביר הרב קוק בעין היה שהסוגיה הזו עוסקת בתרבות המערבית החילונית היום. התרבות אומרת, יאללה, מהר, בוא נעשה דברים מוזרים, נטיל מים ליד הקדרה, אולי זה יתבשל מהרה. דברים מוזרים, דברים מופרכים, שאף אחד לא חושב עליהם בכלל. רק לא לעמול. אף אחד לא רוצה לעמול, אף אחד לא רוצה לעבוד קשה, כולם רוצים הכל אינסטנט, ככה, מהר. אף אחד לא רוצה עמל. ואתה אומרת, אדוני, אין כזה דבר. אתה רוצה להגיע למשהו, צריך לעבוד קשה. צריך לירוק דם. אחרת לא תגיע לשום מקום. לא תגיע לשום מקום בלי עמל. החתן של הרב קוק, הרב נתן רענן, שאל את הרב קוק, ואני לומד תורה, עוד שבוע, עוד חודש, ואני לא מרגיש אחרי זה שאני בשמיים. אין התרגשות. כותב הרב קוק, תראו, במקור מגנזי הראייה. כותב הרב קוק ככה, למה זה בני, פה הכוונה לחתנו, הרב רענן, למה זה בני יקירי ירפו ידיך? למה תתעונן על חסרון ההתקדמות ועשיית פרי בתלמודך? לא כן בני, לא בדרך מורגש מתראה פרי השקידה. אתה לא תרגיש את זה. אני מלמד בניסיון, כי פעמים רבות יעברו זמן, זמנים טובה, יעברו הרבה זמנים, ואין הלב מרגיש מה שפעל, ומה אוסיף לקח, אתה לא מרגיש, התקדמתי. כשם שאין הילד מרגיש שהוא הולך וגדל, הילד לא מרגיש, הנה, גדלתי בעוד מילימטר, אדם לא מרגיש את זה. אבל תאמין לי, אתה גדל. כל משנה שלמדת, כל שיעור ששמעת, כל דף גמרא, זה מגדל אותך. אתה לא מרגיש את זה, אבל זה מגדל. אבל, מפרק לפרק, לפעמים, בא חיזיון חדש, חדש לגמרי. הידיעות מתלקטות לאט לאט ומצטרפות לחשבון גדול. הלימודים הנרדמים מאוד חוזרים ונאורים, וההבנה מתרחבת בהרחבה פנימית עד שהאדם ההוגן עשה בריאה חדשה בעזרת השם יתברך. וזה יקרה גם אתה, חביבי, אל תדאג כלל וכלל. אבל העיקרון של הכל, עמל. עמל, אתה לא תרגיש שאתה בשמיים, לאט לאט. לאט לאט, עוד לימוד ועוד לימוד. קובץ על יד ירבה, לאט לאט. עוד פסוק, עוד פרק תנ"ך, עוד משנה, עוד גמרא. זה נכון בכל תחום. לאט, לאט. אתה לא ישר מרגיש אותו בשמיים. זה גם נוגע לגבי קיום מצוות. קיום מצוות צריכים לעמול. קיום מצוות זה לא תמיד כיף. הרב סולובייצ'יק, בפסקה הידועה שלו, אומר, נקעה נפשי מאלה שמסבירים את המצוות בתור כיף. תשמור שבת, כדאי לך. אתה תרגיש פנן. לא נכון, לא תמיד. יש מצוות שאתה מרגיש לא כיף. שאתה מרגיש שזה קשה. אבל אתה מקיים אותם, כי זאת האמת. כי אנחנו עובדי השם. יש ספר הגן, זה הראה לי הרב שלמה אבינר שליטה, מורי ורבי, הראה לי ספר הגן לרבי יצחק ורבי אליעזר. הוא כותב ככה, ספר קטן, ספר מוסר קטן, מוחלק לפי ימים. הוא כותב ביום הראשון, כל איש ייתן אל ליבו, ואל יהיה כסוס, כפרד, שאין להם בינה. יש הכוונה פה אלא, אלא יחשוב בכל שעה, האח לעבוד את השם יתברך, כי אנו חייבים להיות לו לעבדים. לכן כל איש יחשוב בלבו ויאמר, לא נבראתי אלא להיות עבד לבורא יתברך שמו בלבב שלם. וכל אדם צריך לקבל עליו בהכנעה גדולה כנגד הבורא יתברך שמו, ולראה אותו בכל זמן, ולעבוד לו כעבד שחייב לעבוד את רבו. זאת אומרת, המטרה שלנו קודם כל, להיות עבדי השם. היה שיעור שעבר על נושא עבדי השם, מה זה להיות עבד השם, לא נחזור על זה פה. אבל המטרה שלנו להיות עבד השם, אני עושה מצוות כי זה רצון השם, כי זאת האמת. אחרי אני אנסה להבין למה, יש דברים טובים, יש דברים נחמדים, אבל אני עושה זה כי אני עבד השם. הרב אורי שרקי נוהג לספר סיפור על בת שירות, שפעם ניגשה אליו ביום ראשון, ואמרה לו, הרב, בשבת קפץ השלטר. אנחנו בדירת שירות, אכלנו אוכל, קר, זה החורף, היה לנו קר, וזה הלילה, היה לנו חושך. והיא אמרה לו, אני בטוחה שזה לא רצון השם. השם היה אומר, תדליק את השלטר, תאכלי בשבת אוכל חם, בחום, באור. אמר לה הרב שרקי, לא נכון. אין לי ספק שרצון השם, שתאכלי אוכל קר, בקור ובחושך. למה? כל אחד חייב לעבור בשבת, לפחות פעם אחת בחיים שלו, שבת, על הפרצוף, שהאוכל לא יוצא טוב וקר ואין אור, חייב לעבור את זה. למה? כי אם אדם יעבור שבת כזאת, הוא בעצם אומר, ריבונו של עולם, אני שומר שבת לא כי הצ'ון טעים, לא כי הקובני על הכיפק ולא כי הסחוג נהדר, לא. אני שומר שבת כי זה רצונך, כי זה רצון השם, לכן אני שומר שבת. ומי שעובר את השבת הזאת כמו שצריך, יכול לסמן וי. אני בסדר, אני עבד השם. כל אחד בצבא, במילואים, יש שבת שנופלת עליך, טרח, על הפרצוף. זה ניסיון. אז אם נסכם מה שראינו בעצם עד פה, ראינו כרגע שעם ישראל לא יכל לעצור את עצמו. אסף עוד ביזה מהים, עוד ועוד ועוד, לא הייתה לו את מידת הגבורה בטרמינולוגיה הפנימית, פנימיות התורה. יש חסד, חסד הכוונה שפע עצום, שפע, 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 ויש גבורה. אם אני מביא צדקה לכל העולם, בעזרת השם, מביא צדקה לפה, מביא צדקה לשם, זה נהדר. אבל יש זמן שאני צריך לומר לעצמי, להיות גיבור ולהגיד, סטופ, אל תביא צדקה. אתה רואה איזה מישהו שרוצה צדקה, ואתה יודע שבכסף הזה הוא ילך לקנות אלכוהול, סמים, אני לא יודע מה. כשאתה רואה מישהו כזה, אתה חייב לעצור עצמך ולומר, אני גיבור, אני לא מביא לך צדקה. לעם ישראל, הוא לקח כסף וזהב וביזה, ולא הייתה לו את האפשרות להיות גיבור ולהגיד די. ולכן, עם ישראל למד בניסיון הזה, שצריך את עץ התמר, במקרה של ענפי פרשנות הזאת, עץ תמר, שיש לו את היכולת הזאת לשלוח שורשים במקום הכי, הכי, הכי לא מתאים, לשלוח שורשים עמוק, עמוק באדמה, מתוך עמל עצום, ולהגיע למים ולהוציא בסוף את הפרי הכי מתוק. עמל. עמל. עמל זה הסוד של הכל. זו נקודה אחת. אבל יש עוד נקודה מדהימה. אחרי כל הניסיון הזה, שעם ישראל לא הייתה לו גבורה, הוא מבין שצריכים עמל. מה כתוב? שם שם לו חוק ומשפט במקור אחד, ושם ניסהו. מה זה חוק ומשפט? אומר רש"י בשם חז"ל, במראה, במקום הזה, נתן להם מקצת פרשיות של תורה שהתעסקו בהם שבת ופרה אדומה ודינים. עם ישראל קיבל מצוות. למה דווקא פה עם ישראל מקבל מצוות? אז ברשותכם, או בלי רשותכם, אני אגיד לכם קטע שכתוב, וסליחה שאני אומר את זה, אבל לצורך ההבנה, כתוב שאין האור ניכר אלא מתוך החושך. אז נאמר משהו של חושך, שנבין את האור. בספר של הנוצרים, בברית החדשה, מה שנקרא, יש שם בהתחלה ארבעה אבנגליונים, ארבעה בשורות, תיאור חייו של אותו האיש. כן, במקור היו כמה עשרות באזור המאה אבנגליונים, ואז הנוצרים הלכו ביניהם מכות, הרגו את אלה, הרגו את אלה, אמרו, טוב, יש ארבעה אבנגליונים, הם התקבלו על כולם. אבנגליון של מתי, מרקוס, לוקס ויוחנן. שוב סליחה שאני צריך להזכיר את זה פה. באבנגליון של מתי, בפרק ה', יש שם תיאור שנקרא דרשת ההר. לא, זה לא מופיע בדף, חס ושלום. אותו האיש, ימח שמו וזכרו, עולה על הר גבוה, ואומר את הדברים הבאים. השמעתם כי נאמר בתורה של היהודים, עין תחת עין, שן תחת שן, ואני אומר לכם, אומר אותו האיש, שלא להתקומם על עושה הרע. אדרבה, הסותר לך על הלכי הימנית, הפנה אליו גם את האחרת. מי שתובע אותך ללכת איתו מיל, לך איתו שניים. ומי שתובע אותך את כותנתך, הנח לו גם את מעילך. בקיצור, תהיה לארג'. אני בטוח שאם תלך לאיזה גלח נוצרי, לאיזה כומר נוצרי, תן לו סטירה פה, לא יראה לי שאני אגיד לך, תן לי גם פה. אבל כך כתוב אצלהם. ובהמשך הספר התמי שלהם, יש איגרות של פאולוס. פאולוס, בעברית שאול הטרסי, פאולוס היה יהודי, כמו כל השליחים האחרים, שאהב בהתחלה להרביץ לנוצרים. היה תופס נוצרי, מלכה אותו, היה סדיסט. יום אחד פאולוס הלך לדמשק, בדרך הוא עצר, אכל סנדוויץ', שתה קולה, ופתאום מתגלה אליו אותו האיש שמת 100 שנה בערך לפני כן. הוא אומר לו, פאולוס, פאולוס, עד מתי תרדוף אותי? יאנו בעברית צחה, חלס. אומר פאולוס, צודק, ומאותו רגע הוא נהיה מספר 2 בהיררכיה הנוצרית, והוא שלח איגרות לכל העולם, תאמינו באותו האיש, איגרות לעברים, ליוונים, לתאוסליקים, לכולם. בין השאר, כבר אני אגיד מה הקשר אלינו, סליחה שאני צריך להזכיר את התומעה הזאת, בין השאר, פאולוס שולח איגרת לתאוסליקים. ושם הוא כותב קטע נפלא, שמזכירים אותו בחתונות של הנוצרים, קטע שמדבר על אהבה. בין היתר הוא אומר, אם בלשונות בני אדם ומלאכים אדבר ואין בי אהבה, הרי לי כנחושת הומה וכמצלתיים רועשים. אם אין לי אהבה, אני כלום. אהבה סבלנית, אהבה נדיבה, אהבה אינה מקנית. באמת שמחתה, רדפו אהבה. לאו, לאו, לאו. קטע מלא 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 אהבה. עכשיו לענייננו. אנחנו ריבונו של עולם. אהבה, אהבה, אהבה. איך ייתכן שהדת הזאת, שדיברה על אהבה ועל חסד ועל רחמים, היא עם כל הכבוד, רצחה באכזריות אינסופית, המונים, במשך 2000 שנה. מסעות הצלב, סתם התנפלו שם על נשים, ועל כל הקהילה שם, ואנסו, ושחטו, ורצחו, ושדדו. סתם, מתוך אהבה, רבי שמשון מאוסטרופולי, היהודי קודש קודשים, מקובל עצום. יש לנו בבית המדרש ולמד תורה. באו הנוצרים, הם מתוך אהבה, שיפדו אותו חי על מקל, ככה הרגו אותו. באינקוויזיציה. איך עינו עינויים מטורפים את היהודים, הכל מתוך אהבה. ובשואה, לא רוצים לספר בשואה מה שהיה, שהאפיפיור, שרוצים להגיד, לתת לו תואר קדוש, הוא שתק בשואה, והקתולים עשו לנו הרבה הרבה צרות, הליטאים והאוקראינים וכו' וכו'. איך זה יכול להיות? שדה שדיברה על אהבה, היא מלאה רישות ואכזריות, איך זה יכול להיות? התשובה מונחת בפרשה שלנו. אתה יכול לדבר על אידיאלים גדולים, על אהבה. אם אתה לא מוריד את זה למייסה, למציאות המעשית, אין לך מצוות, כלים מעשיים, מה זה אומר למייסה? זה לא שווה כלום. אפשר להביא שיעור נפלא לאהבה. אם אני לא נותן איזה ביטוי מעשי, השיעור הזה לא שווה כלום. אדם יוצא החוצה, גמרנו, נגמר. לא ישאר לו מזה שום דבר. פעם ראיתי עם אשתי סרט במחשב, גלדיאטור. מישהו ראה גלדיאטור? סרט גדול, כן. אחד הסרט. וכל הסרט אמרתי, יאו, שלא עשה ניגוי, שלא עשה ניגוי, שלא... ואשתי אומרת לי, חלס, ספיק, תן לראות. ואני ממשיך, שלא עשה ניגוי, שלא עשה ניגוי. אמרתי לה, תראי מה זה. אשתי הכירתי, תראי מה זה. הגויים האלה, מה היה אז הטלוויזיה שלהם? הכיף שלהם היה, הבידור שלהם היה, ללכת למקומות האלה ולראות איך אנשים הורגים אחד השני. איך האריות משסעים בני אדם. איזה כיף. זה היה הכיף שלהם. באותו הזמן, שהגויים האלה הרגו אחד השני, אז עם ישראל, מי שיכל, היו בבתי מדרש, ודנו בפרטי פרטים של מה? פרק אלו מציאות. אם מצאתי 3 מטבעות, 3 מפוזרות, אני צריך להשיב את העבדה. מה הדין? הדין הוא א'. ואם מצאתי 2 מטבעות אחת על גבי השנייה, והשלישית בצד, הדין הוא ב'. ואם מצאתי 3 מטבעות, אחת על גבי השנייה, הדין הוא ג'. מה הולך פה? מה זה? לוקחים את הרעיון הנפלא של אהבת הזולת, אהבת הרע, ומורידים אותו למעשה, למציאות הכי תחתונה, הכי ממשית, נותנים לזה כלי, לאידיאל הגדול הזה נותנים כלי. זה מדהים. הם בחוץ, הרגו אחד את השני, ואנחנו דנו מה זה להשיב עבדה עד הפרטי, פרטי פרטים. תמיד שואלים, מה זה הגמרא הזו? למה כל הפרטי פרטים? ככה לוקחים ערכים נפלאים, אידיאלים יקרים, ומורידים אותם למעשה, למציאות שלנו. וככה זה נשאר. פעם לימדנו, למדנו ביחד מסכת גיטין, פרק ראשון, 50 שנה. 50 שנה עסקנו בדבר אחד בלבד. 50 שנה. מה יקרה אם יש איזה בעל שגר באוסטרליה, ואשתו בירושלים, והבעל הזה שולח גט לאשתו מאוסטרליה? 50 שנה למדנו שיש תנאים, צריך שליחים, שאומרו שהגט נכתב לפנינו, נכתב לפנינו. 50 שנה דיסקסנו בכל הפרטים והפרטי פרטים, בראשונים ואחרונים, בנושא הזה. למה? כי יש חשש שאולי הבעל הזה הוא רשע. אולי. הוא יבוא לירושלים אחרי 5 שנים, אשתו תתגרש, תתחתן, תביא ילדים לעולם, יבוא בעלה אחרי 5 שנים, מה שלומך אשתי? היא תאמר לו, אני גרושתך. הוא אמר לה, איזה גרושתי? מה איזה גרושתי? ואתה ליגט. לא, שטויות, לא נכון. הוא הופך אותה לנועפת, ואת הילדים הם ממזרים. כדי שלא יקרה כזה מקרה של פגיעה באישה, 50 שנה, והחלנו יותר זמן, 50 שנה דיסקסנו עם כל הפרטים, בפרטי פרטים. למה? כי לוקחים את הערך הזה שלא לפגוע בזולת ומורידים אותו לפרטי פרטים. מה יוצא מזה? מדי שעם ישראל במשך 2000 שנים דן בכל הפרטים, בפרטי פרטים האלה, אז כל הערכים האלה הם בנו, הם חלק מההוויה שלנו. כל תינוק יהודי בעם ישראל שנולד, הוא כבר כולו מלא מהערכים האלה, מלא מהאידיאלים האלה, הוא מלא מזה. זה דבר מדהים. היה לפני שנה כתבה באחד העיתונים על הצבאות השונים, איזה צבא הכי מוסרי. לא רוצים לספר לכם איזה צבא הכי מוסרי.
גזענים.
מה? גזענים. כן, גזענים. כן, היה מחקר מדהים. טוב, לא נזכיר אותו פה. מדהים. לא משנה. אבל יש שם סיפורים. מה האמריקאים עושים בעיראק, מה עושים הצרפתים, מה עושים הצבא האנגלי. סיסו ושמחו. אנחנו הצבא הכי מוסרי, לא יעזור. המוסריות היא חלק מההוויה שלנו. כל תינוק שנולד בעם ישראל הוא מלא מוסריות. אנחנו עם מוסרי. למה? כי לא דיברנו על אהבה, רדפו אהבה, אהבה, אהבה. לא. לקחנו את הערכים האלה ונתנו להם כלים מעשיים, ממשיים. תראו מה כותב הרב סולובייצ'יק במקור אחרי זה. כל דתיות שאין סופה מעשים קצובים ומידות חתוכות ומוצקות, חוקים ומשפטים מוגבלים ומוקצעים, אם לאמונה שלך אין איזה כלים מעשיים ממשיים, אין מצוות, אינה עושה פרי. הרב הלל צייקלין, שנרצח בשואה, כותב, על כן אנחנו אומרים, אותות ומופתים לא הם העיקר. אמונה בלי מעשים, גם זה לא כלום. אמונה עם מוסר, אף בכל לא שגי, זה לא מספיק. עקרונות מופשטים, היום הם בהירים ומהירים, למחר הם מתשתשים ומתערפלים. היום בפי כל, למחר הם נשכחים מלב, קטן וחלש האדם, קטן ושפל, נמשך אל הביצה, אל הסחי והמאוס. האדם, כדי שיוכל להתעלות באמת, באורח טבעי, אורגני, בכל עת, ולא ברגעים מסוימים, חייב ליטול על עצמו עול מצוות, להסדיר חייו כך, שבכל שעה יוכל לצאת מביצת חייו ולחתור למטרתו הנצחית. בלי המצוות, אדם, כל האידיאלים פורחים, פורחים כלא היו. ועוד פסקה של הרב קוק, להאמין ולקיים. זאת היא הסגולה המיוחדת של כנסת ישראל. האמונה היא הסוד העיקרי, אבל אינה מתבססת ואינה גומרת את מגמתה, כי אם בצירוף המעשה. זה הלימוד הגדול של מראה. עם ישראל לא הייתה לו גבורה, לא יודע מה זה להפסיק לקחת ביזה. מה בסוף הוא קיבל? מצוות. מה זה מצוות? זה גבורה. מה זה גבורה? לקחת ערכים גדולים, אורות אלוקים אדירים, ולהוריד אותם למעשה. לצמצם אותם לעולם שלנו, הממשי. זה המצוות. כל מצווה, כל מצווה, זה בעצם ביטוי של ערך, של אידיאל. כשאני משיב עבדה, אני מחדיר אל עצמי את הערך הנפלא של השבת עבדה. והאמת היא שכל המצוות כולם זה ביטוי של ערכים. תפילין זה ביטוי של ערך. עירוב תבשילין זה ביטוי של ערך, של אידיאל. כל מצווה. אנחנו לא מבינים את כל המצוות. הארי הקדוש עוסק בהרחבה, בספרים, בעץ חיים, בשאר הכוונות וכו'. איך המצוות האלה זה בעצם כלים לערכים נפלאים. אבל זה המטרה של המצוות, בגדול. לוקחים ערכים אלוקיים נפלאים ומורידים אותם למעשה. יש פסקה נפלאה. כל הפסקות נפלאות, אבל זה פסקה אחת נפלאות של הרב קוק בספר אורות, לישראל ותחייתו, פסקה תתוו. פסקה ארוכה, אבל אני אקח קטע מתוך הפסקה הזו, באמת פסקה חשובה מאוד. בין השאר, הרב כותב ככה. הוא כותב, כן. הביצור המרומי וההרקעה לשחקים שהמינות מתיימרת בהם, מינות זה נצרות, מוכרחים ליפול ולהכר מיסודם. הנצרות רוצה להגיע לשחקים, למעלה, לאלוהים, להגיע למעלה, למעלה. יש ספר הזוי של פילוסוף אמריקאי בשם ויליאם ג'יימס, לפני 100 שנה. קוראים לו החוויה הדתית לסוגיה. ושם מתאר בעיקר נוצרים שרצו להגיע לכל מיני חוויות, רצו לחוות את אלוהים. אז איך חווים את אלוהים? יש שם תיאור קצת פלסטי, סליחה על התיאור, אם מישהו לא יכול להקשיב, שיעצום את האוזניים רגע. מתואר שם נזיר נוצרי שרצה להגיע, רוצה להגיע לאקסטזה ולדבקות באלוהים. מה הוא עשה? הוא לקח בגד תחתון, חיבר אליו 150 מסמרים עם החוד כלפי הגוף שלו, וכך הוא הלך. כשכל המסמרים לגוף שלו. וכל מה שכאב לו, וירד לו דם, ומוגלה, הוא היה מתגולל בתוך דם וצועק. ואם פעם אחת הוא ראה שהוא רוצה כל מיני לאכול ולשתות ומשהו שהוא קשור לעולם הזה, הוא בנה שתי וערב צלב ענק מעץ, שם מלא מלא מסמרים בצלב הזה, הצמיד את זה לגב שלו, וכל מה שהוא רצה לאכול, לקח שוט, טרח, הרביץ לו על הצלב, והצלב נדבק לו על הגב, והוא התגולל בדם וצעק לאלוהיו, ומזה רוצה להגיע למראות אלוהים. אומר הרב קוק, הנצרות צריכה לשכוח מהערכה לשחקים הזאת. ככה לא מגיעים למעלה. העולם צריך שיכיר, כי לא בהגה אחד, באמרת אמונה לבדה, די לאדם לעוף לגן עדן. אתה רוצה להגיע לגן עדן? לא מספיק לומר, הרי לפי הנצרות, אם אתה אומר שאתה מאמין באותו האיש, חס ושלום, גמרנו. יש לך גן עדן, וכל אוצר הרעה, הרצח והתיעוב, יכול להישאר בעינו, יכול להישאר רוצח, שודד, נועף, גזלן, מה שאתה רוצה, תגיד שאתה מאמין באותו האיש, חס ושלום, גמרנו, יש לך גן עדן. אומר הרב קוק, תירגעו, לא ככה מגיעים לגן עדן. זה לא יעזור לכם. קץ יושם לכל החושך. יכיר האדם וידע, כי כל עמלו צריך שירוכז לתואר הנפש, צריך לטהר את עצמנו. ולא סתם לומר אהבה, אהבה. וכו' וכו', פסקה באמת יפה. דיבורים, דיבורים, זה לא מספיק. צריך לעשות. הפסקה האחרונה, גם של הרב סולובייצ'יק, הוא כותב בה כך: אין להפריד את העבודה שבלב מן החיים. התפילה היא צריכה להיות מחוברת לחיים שלנו. בניגוד לכנסייה, לא פיתחו בתי הכנסת היהודיים מעולם אמצעים ארכיטקטוניים ודקורטיביים כדי להלך קסם על האדם ולהרדימו במצבו של אל-טבעיות. המבנה של בתי הכנסת הוא לא נועד להרדים את האדם. אתם רואים? מה שנראה פה זה לא מרדים. בכנסייה המטרה זה להרדים, לנתק את האדם מעולם הזה. מעולם, בעם ישראל, לא רצו ליצור את האשליה שעומדים לפני המקום בזמן שהלב אינו מחפש אותו כלל כשהוא קשה כאבן אכזרי וציני. אצלנו, בבתי הכנסיות, לא שררה אפלולית למחצה, כמו שזה בכנסיות, הכל כזה אפלולי. האור הבהיר של השמש לא הוסתר מעולם על ידי חלונות צבעוניים צרים. בבתי הכנסיות שלנו לא הדהדו מעולם הקולות הרבים והעשירים של נגינת העוגב ושירת המקהלה המעורבת המוסתרת מעיני המתפללים כדי ליצור מצב רוח מסתורי לא מזה. מעולם לא השתדלו להוציא את היהודי מן המציאות ולהפגישו עם רוחות. נהפוך הוא, תמיד דרשנו שהתפילה תהיה המשך לחייו. לכן כל המחזה הקתולית הנוצרית של התפילה היא זרה לאמונת ישראל, להכרה הדתית שלנו. אנחנו לא רוצים להרדים את האדם. הרי מה אמרו לפרעה? נלך לשלושה ימים, נעשה פולחן לאלוהים, ואחרי זה נחזור חזרה. כי בתפיסה הפרעונית, התפיסה החילונית אומרת, הנוצרית, היא אומרת, מה זה לבוא את אלוהים? להקריב לו איזה קורבן, בלי שום קשה לחיים. להקריב לו קורבן, לזרוק לו את זה עצם ולהתראות. להמשיך לחיות את החיים שלה ביום יום. לפי היהדות, להבדיל, עבודת השם היא לא איזה משהו מנותק מהחיים. הפוך. כל החיים שלנו זה עבודת השם. בכל רגע ורגע צריכים להיות עבדי השם. שיוויתי השם נגדי תמיד. תמיד, תמיד את עבדי השם. לא בצורה מנותקת. לא בצורה חד פעמית. אז מה ראינו בעצם? ראינו איך שעם ישראל קיבל שיעור ענק במראה, בפסוקים הספורים האלה, שיעור גדול מאוד. צריך בעולם הזה גבורה. צריכים את היכולת לקחת אידיאלים, ערכים נפלאים, ולהוריד אותם למציאות שלנו, למעשה. אחרת, אם לא ניתן להם ביטוי מעשי, זה יפרח, זה ילך. לא יהיה שום אחיזה. ומה האחיזה של כל האידיאלים האלה? זה המצוות. המצוות זה הכלים האלה שמורדים את האור האלוקי למציאות שלנו. למציאות שלנו, סליחה. זה המצוות. ועבודת השם, זה לא משהו מנותק מהחיים, אלא זה גופה, החיים שלנו בכל רגע ורגע. שאלות, תשובות, טענות, כן. א', זה דרש. כן, כשחיפשו מים, יש את הפשט, חיפשו מים, יש את הדרש, אין מים אל התורה, כך אומרת הגמרא. אין מים אל התורה, חיפשו תורה. זאת אומרת, הם חיפשו, הם לא ידעו מה זה היכולת הזאת לעצור את עצמם. הם בהתחלה לקחו מביזת הים, לקחו ולקחו ולקחו ולקחו, ולא יכולו לעצור את עצמם. משה רבנו אמר להם, חבר'ה, צריכים את היכולת לעצור, את היכולת של הגבורה, של הצמצום. מה זה צמצום? לקחת אור גדול ולצמצם למציאות שלנו. זה המצוות, זה התורה. שם שם לו חוק ומשפט, ושם ניסהו. זה הסיום של כל הדבר הזה. מצוות. אתם רוצים גבורה? על ידי מצוות. אדם שאין לו מצוות, אין לו גבורה. כן? בסדר? עוד טענות, ספקות, מיהות. על מה? לא קשור לעולם הזה. טוב, אתה שואל, לכאורה המטרה שלנו, שבתי בבית השם, להיות מנותקים מהמציאות, להיות באור השם. אתה צודק, בתור תפיסה נוצרית. זו תפיסה נוצרית, שאומרת, דבקות בהשם זה לפרוש מהעולם הזה. פעם הזכרנו, הרב כותב הרבה פסקאות נגד הנצרות. לפסקאות האלה קוראים, בין השאר, ישראל ותחייתו. שהוא עוסק בתחיית עם ישראל, הוא מדבר על הנצרות. למה? כי הרבה מושגים נוצריים נקלטו אל קרבנו. אז הזכרנו בזמנו, מה זה אדם קדוש? ואמרנו שבתפיסה הרחובית, האמונית, אדם קדוש זה אחד שהוא רציני, שהוא לא אוכל, שהוא לא שותה, שהוא בקושי ישן, הוא נשוי, נו, נייבך, מסכן, שיסמן וי, זה הכל. אבל הוא קדוש, הוא רציני. זו תפיסה נוצרית. התורה אומרת, איך אמר רבי ברוקה לאליהו הנביא, כועס חכמנו, חלק ג' עמוד 41, הוא אמר לו, מי זה בני העולם הבא בשוק? מי זה בני העולם הבא? אומר אליהו הנביא, אני לא רואה, גם אתה לא, רבי ברוקה, הנה, היו שם שני חבר'ה בדחנים, שהעבירו צחוקים ודחקות, הם בני העולם הבא, כי הם מצחיקים אנשים. מה זה בני העולם הבא? מה זה אדם קדוש? אדם שהוא מלא בחיים, מלא בשמחת חיים. ביהדות, דבקות בהשם, זה אומר לחיות פה. פעם היה לי, הייתי יהודי אחד שעסק בפנימיות התורה. הוא אמר לי, אנשים חושבים שמה זה דבקות בהשם? זה בשמיים. לא נכון הוא אמר, דבקות בהשם זה פה בארץ, פה זה דבקות בהשם. יש טעות, פעם ראיתי יהודי אחד, חבר שלי, שעוסק בקבלה. לא עוסק בגמרא, לא בפרטי תורה, לא בשס. הוא אמר שהוא מאוכזב שס, רק קבלה. והוא לבוש לבן, וכולו לבן, והוא היה מתפלל משלושה סידורים, כוונות. סידור כזה, ותוך כדי זה פותח את זה, הוא סיפר לי שכל תפילת שחרית נדמה לי שלוש שעות תפילה. וכולו חיוך, ועיניים כאלה קצת מגולגלות משהו. והוא עובד השם, לא נכון. עובד השם זה אדם שהוא חי, שואב לחיות. אדם שהוא אוכל מתוך חיבור לקדוש ברוך הוא, זו מדרגה גבוהה מאוד. מדרגה מאוד גבוהה. שאוכלים, אנחנו לפני ט"ו בשבט. ט"ו בשבט, בכלל כל החגים שלנו, חגים של אכילה. אנחנו פרסרים. יהודים זה עם של פרסרים, שלא יודע, אלה אוהבים לאכול. שבת, מה עושים בשבת? אוכלים קיגל. ט"ו בשבט, אוכלים פירות יבשים. פורים, אוכלים אוזני המן ושותים הרבה 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 יין. בפסח אוכלים הרבה מצות, קני דלח ויין. שבועות, מאכלי חלב, חייבים. יום העצמאות, על האש, אחרי זה לא יום העצמאות. ראש השנה, סימנים, אוכלים סימנים. סוכות, אוכלים בסוכה, אוכלים. חנוכה, סופגניות, אוכלים. כל החיים שאנחנו אוכלים. יהודי שדבק בהשם, זה אחד שהוא אוהב לאכול מתוך דבקות בהשם, שזה מדרגה מאוד גבוהה. הוא שותה מתוך חיבור לקדוש ברוך הוא. הוא ישן מתוך חיבור לקדוש ברוך הוא. כתוב בספר תומר דבורה. לרבי משה קורדוברו, שאדם צריך לכוון לאהוב את השכינה הקדושה. וואו, איזה, זה בטח משהו כזה גבוה. אתה צריך לפרוש מעצמו, להיות בחדר ורציני, ולומר, אני אוהב את השכינה הקדושה. לא נכון, אומר רבי משה קורדוברו, אחד מהגדולי המקובלים, לפני הארי, בעל ספר הפרדס, ובתומר דברו הוא כותב, לאהוב את השכינה הכוונה, לאהוב את אשתך, תאהב את אשתך. הוא גם כותב שם שאדם צריך לדאוג ליצר הטוב של עצמו, אומר בערך, וליצר הרע של אשתו. מה פירוש? אנשים נוהגים, אם אשתם לא מתפללת, אומרים לה, נו, תתפללי. אם, אני יודע מה, היא לא ברכה, נו, נו, תברכי. אומר, רמק תעצור. ליצר הטוב תדאג לעצמך, שתברך, שאתה תתפלל, שתהיה בסדר. לאשתך תדאג שיהיה לה יצרה, שיהיה לה מה שהיא רוצה, שיהיה לה טוב, שיהיה לה בגדים, שיהיה לה אוכל טוב. אל תאיר לה שום הערות לגבי תפילה וכו'. זה דאג לעצמך. איך הגענו לזה? אז זה נקרא דבקות בהשם, אדם שהוא חי. פעם ראיתי, הייתי פעם בחתונה. בחתונה, את החתן, ככה זה בדרך כלל, חתונה עם חתן. ואז הגיע איזה בחור ישיבה, עבדקן, עם כיפה גדולה. והוא לקח את החתן בשתי ידיו, ורקד איתו בשיא הרצינות, כי עכשיו הוא כיוון למצווה לשמח חתן. אז הוא כולו היה שקוע במצווה. יא רבנן, שמח את החתן, תצחיק אותו, דגדק אותו, תחייך. אדם קדוש, זה לא אחד שהוא ככה, מסתגר ועושה כל יום תיקונים וטבילות קרח. אדם קדוש, זה אחד שהוא חי, וכל החיים שלו מתוך דבקות בהשם. הדבקות בהשם זה לא למעלה, זה פה, בעולם שלנו, פה הדבקות בהשם, בעולם הזה. בכל צעד ושעל, כשאני אוכל, כשאני שותה, כשאני ישן, כשאני לומד תורה, כשאני עובד, עורך דין, כשאני יש מחשבים, כשאני רופא, כשאני מורה, כל דבר, בכל צעד אני עובד השם. הנצרות מנסה לנתק את הכל. אנחנו אומרים, חס ושלום, אנחנו עובדי השם פה, בעולם הזה. נסיים בפסקה נפלאה, כרגיל, של הרב קוק, באורות הקודש. ארבע שאיפות ייאוש והצלה. הרב כותב שם שיש ארבע גישות לחומר ולרוח. האלילות. האלילות אומרת, החומר, העולם הזה הוא רע. הכל פה רע. אז יאללה, בואו נהיה רעים. זה הייאוש. ואומרת, יאללה, קדימה, תהיה רע. תעשה מה שאתה רוצה. תזרום הנטיות שלך. אתה רוצה לכעוס, תכעס. גילוי הריות, קדימה, שפיכות דמים, יאללה. יש תיאורים עד היום מה עשו במקדשים של העבודה הזרה, השם ירחם. הכל היה רע. זה העבודה הזרה, זה האלילות. הגישה השנייה זה הבודהיזם. בודהיזם, ייאוש מוחלט, ייאוש טוטלי בכל המציאות. אי אפשר לתקן את העולם הזה. החומר הוא רע, הכל פה רע, אי אפשר לתקן שום דבר. ולכן הפתרון של הבודהיזם זה, איך? כן, התאבדות, נכון. להתאפס, הרב קורא לזה, להיות אפס. כמו השיר של בן ארצי, אני אפס. זה בודהיזם. אדם יושב, ישיבה מזרחית, עושה מדיטציה טרנסנדנטלית, ומגיע לנירוונה, מתמזג עם ההוויה האינסופית, והוא, גמרנו, הוא כבר לא פה. ייאוש טוטלי, איך עזריאל קרליבך בספר שלו, הודו, מתאר, אתה הולך ברחוב, אתה רואה נזיר, עושה מדיטציה, ומגיע לשמיים, ולידו אדם מת כפשוטו, מת מרעב. זה בודהיזם, ייאוש מהכל. נצרות זה ייאוש למחצה. ייאוש מהעולם הזה, ייאוש מהחומר. החומר הזה, העולם הזה, אי אפשר לתקן אותו. העולם הזה בחטא יסודו, לפי הנצרות, כתוב בברית החדשה, שהשטן הוא מולך בעולם הזה. אי אפשר לתקן את החומר הזה, גמרנו. לכן, אתה נולדת פה, נייבך, מסכן, תעבור את זה מהר, אל תתחתן. אל תתגרש, אל תאכל, אל תשתה, אל תשן, תק, תק, תעבור, תעבור, ואז תגיע לעולם הבא, לרוח, שם יהיה לך פנן ועל הכיפק. אבל ייאוש מעולם הזה. והנצרות אומרת, והיהדות אומרת, אנחנו לא מתייאשים משום דבר. אנחנו רוצים לתקן את הכל, את העולם הזה, את העולם הבא, את החומר ואת הרוח. שרור לא ייפול ארצה, כותב הרב באורות הקודש. אנחנו לא נוותר על שום דבר. אנחנו רוצים להרים את הכל, שהכל יהיה מואר באור גדול. עניתי לך קצת. טוב, תודה רבה ושבת שלום. כל טוב.